הם מממנים טרור, הם מעודדים טרור, הם מחנכים לטרור, הם מצמיחים את הטרור, והם באמת אין להם לא זכות קיום בפני עצמם.
טוב, שלום לצופים ולמאזינים שלנו. אנחנו בפודקאסט הפרופסור בווינר, הפודקאסט מספר 10, ארז מסמן לי, יפה, שאני לא אתבלבל, אני כל הזמן אתבלבל, אנחנו בפודקאסט העשירי, איך הזמן עובר מהר כשאנחנו נהנים. אז היום בחרנו לעסוק בסוגיה שהיא יושבת כל הזמן ברקע העשייה הביטחונית שלנו, ו... כל הזמן הדברים מבעבעים, ואנחנו חשבנו שהגיע הזמן שנטפל בסוגיית מהות שאומרת האם הרשות הפלסטינית היא נכס למדינת ישראל או נטל. כשהוקמה, אני חושב ש... לא יודע אם זה, אבל מי שבחר, החליט להקים וללכת להסכמי אוסלו וכל התהליך הזה, היה עם תקוות גדולות שהדבר הזה יוביל לאיזה הסדרה, הסכם, כיוון של שלום, קשה למיד להגיד כבר את המילה הזאת, ואנחנו נמצאים שאנחנו נמצאים עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, כמובן, וראינו את ההתנהלות של הרשות הפלסטינית, ואנחנו רואים את ההתנהלות שלה, של הבחירים שלה, ושל הכוחות שלה, ומה קורה ביהודה ושומרון. אז אולי, ארז, אני חושב שטוב יהיה אם נעשה איזה סדר קצת לצופים, וניתן להם איזה סקירה, איך הדברים הגיעו. זאת אומרת, אנחנו... אתה יכול להתחיל מאיפה שאתה רוצה, אתה יכול להתחיל מהמנדט הבריטי, או שתתחיל מקרוב יותר. אבל אני חושב שטוב יהיה שלפני שנדון במהות, נסתכל על התהליכים שהובילו אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים. בבקשה, ארז.
אני מסכים איתך שלטובת הצופים ולטובת הסדר, כדאי לעשות באמת סקירה היסטורית. אני רק אפתח ואומר לפני הסקירה ההיסטורית, שהדיון הזה הוא סופר חשוב, ואנחנו... זה שאנחנו מגיעים אליו רק בפרק מספר 10, הוא לא בגלל שהוא לא חשוב, אלא כי יש תמיד דברים יותר דחופים ויותר דוחקים, ושהיו רלוונטיים איראן וסוריה וכדומה, אבל זאת ראשית הצירים, כי הרשות הפלסטינית שמוקמת, מוקמת מכיוון שפרס וצוותו רוקמים בהתחלה מאחורי גבו של רבין באוסלו, אבל בהמשך מצליחים לשכנע אותו, שזאת הדרך, למה? כי הוא שומע, רואה את הצבא הישראלי שנלחם בכבדות ובקושי בטרור, באינטיפאדה של 87, והוא שומע את הרמטכ"ל שלו דאז, רב אלוף דן שומרון, זכרו לברכה, שאומר לו, כשמותחת בצבא ביקורת ובצדק על הצורה שבה הוא מנהל את הלחימה באינטיפאדה, הוא אומר לו דן שומרון, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מה שהצבא יודע לעשות, מה שנקרא, מפה זה שלכם, המדינאים. אז זה אולי ראשית צירים לבעיה הרבה יותר עמוקה שמלווה אותנו עד היום, כולל בדיון הזה עם מה נכון או לא נכון לעשות עם הרשות.
ארז, אולי המשפט הזה, זה מה שהצבא יודע לעשות, הוא מלווה אותנו גם, כאילו זה לא משהו שהיה... ייחודי אז, ויש לו גם רלוונטיות עכשיו, רק מילה רקע כזו.
אתה אומר שיכול להיות שזה חלק מהחפיפה לתפקיד הרמטכ"ל. כן, אבל נשים את זה בצד, וכמו שהמלצת, נחזור אחורה. למעשה, אני לא אוהב את המילה הסכסוך הישראלי-פלסטיני או פלסטיני-ישראלי, כי אנחנו לא יצרנו ולא, מה שנקרא, ולא עודדנו סכסוך. יש פה סכסוך הרבה יותר גדול של העולם הערבי כנגד מדינת ישראל, שבשלב מסוים עושים שימוש בכלי של אותו עם מומצא הפלסטיני כדי ללבות וכדי להעצים את הסכסוך. מתחיל באמת כמו שאמרת, יש המנדט הבריטי, הצהרות, דיונים, מציעים לשני הצדדים להקים מדינה, מציעים הצעת חלוקה קטסטרופלית אפילו לחשוב עליה מבחינתנו, אבל עדיין ישראל אומרת כן, 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 אולי קצת מזכיר את עסקאות החטופים שעסקנו בהם רק לאחרונה, ועדיין הצד הערבי מסרב, ועדיין הולכים למלחמת העצמאות, ומדינת ישראל מנצחת, ומדינת ישראל מקבעת גבולות מסוימים, כאשר באותן גבולות רצועת עזה, שמופיעה בשטחה של מדינת ישראל, נכבשת על ידי המצרים, ויהודה ושומרון נכבשת על ידי הירדנים. ככה עוברות להם 19 שנה עד מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים צהל כובש את יהודה ושומרון, את רצועת עזה וגם את רמת הגולן.
אולי נזכיר, רגע ארז, אולי נזכיר שלפני מלחמת ששת הימים, ב-64, הכלי הזה, הכלי של הערבים לקעקע את ישראל וללוות את הסכסוך, הוקם ארגון לשחרור פלסטין ב-1964, הכלי כזה, להוסיף כלי נוסף לתוך המדורה הזאת, מפלט הסכסוך הישראלי-ערבי.
זאת הערה סופר חשובה לאלו שמדברים על הכיבוש וששת הימים ו-67, אז כמו שאמרת, אש"ף, פת"ח, ארגון לשחרור פלסטין מוקם עוד לפני מלחמת ששת הימים. פיגוע הטרור הראשון מתבצע בדצמבר 65, אם אני זוכר נכון, כנגד קו המים של מקורות בצפון, כך שלא מלחמת ששת הימים היא זאת שיזמה את הסכסוך, אלא כמו שאמרת, הסכסוך היה שם עוד לפני כן. שחרור שטחי יהודה ושומרון ועזה נפל קצת בהפתעה על מדינת ישראל. אני מזכיר את אווירת הנחאים ששררה כאן. אני מזכיר מה שנקרא, מה סיפרו לי, אני עוד לא נולדתי, אתה כבר היית...
אני הייתי כבר בן 10, ויש לי זיכרון קצת מהתקופה.
אתה יכול לספר באמת מה היה, אבל אווירת הנחאים שמדברים עליה, והאחרון שיוצא בנדבק שיחבא את האור, והניצחון המאוד גדול ומאוד הירואי, משנה פה מציאות, וישראל הרשמית לא יודעת עד הסוף איך לאכול אותו. למעשה הדבר הראשון שישראל רוצה לעשות, ככה בדי אינסטינקטיבית, זה לחפש למי לתת את אותם שטחים, ולא בדיוק החלטה של להשתלט, לשלוט, להכיל ריבונות, ליישב, זה לא השיח בהתחלה. אני מזכיר את הר הבית, ששם דיין קורא לוואקף ונותן להם את המפתחות ואת הריבונות, את האחריות על הר הבית. וגם בשטחי יהודה ושומרון העסק נמצא באוויר, עסקנו בזה במאמר אחר שכתבנו על הגוף שנקרא מתאם פעולות הממשלה בשטחים, גם גוף שהוקם בחטא סביב אותה תקופה, והגוף הזה שמלווה אותנו עד היום הוא בדיוק הסימפטום של הבעיה. זאת אומרת, איך נראה משהו כשלא יודעים מה רוצים, ואז מקימים איזה מישמש אזרחי צבאי, וככה המדינת ישראל מתנהלת. מה שכן מתנהל זה מפקד אוכלוסין. בסוף שנת 67, בדצמבר שנת 67, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מנהלת מפקד אוכלוסין בשטחי יהודה ושומרון ועזה. אבא שלי אז משוחרר צעיר משירות סדיר, מתקבל לעבודה במפקד ונוסע לבד עם ג'יפ בתוך ערי וכפרי יהודה ושומרון.
אני אזכיר לך ארז, שבתקופה היא גם נסענו בטרמפים בתוך יהודה ושומרון.
עד שהשלום פרץ היה פה בטוח.
כן.
והמפקד הזה באמת נותן לנו איזושהי תמונת מצב של המציאות כפי שהייתה אז, כ-660 אלף תושבים ביהודה ושומרון, וכ-350 אלף תושבים ברצועת עזה. זאת תמונת המוצא דאז. הגלגול או ההתקדמות וההתפתחות הבאה היא ההתחזקות של אש"ף, כאשר ב-1974 הוא מקבל הכרה על ידי הליגה הערבית כנציגה הבלעדי והיחיד של התנועה הפלסטינית, והוא מתחיל להתחזק אט אט בשטחי יהודה ושומרון בעיקר. ישראל, כאקט נגדי להתחזקות של אש"ף, של הפת"ח, ישראל מנסה להקים סוג של שלטון, תוכנית מוטי קדר, פרופסור קדר, סוג של שלטון חמולות מקומי, אגודות הכפרים קראו לזה ב-78, עזר ויצמן אז שר הביטחון, ומנסים להקים ממשל שמבוסס על שייחים מקומיים, על הנהגה מקומית באזורים הכפריים השונים, נותנים להם סיוע, תקציבים, קצת גם אמצעי לחימה, העסק לא תופס ולא מצליח להחזיק מים, הם נתקלים בהתנגדות משמעותית מהאוכלוסייה שתופס אותם כמשתפי פעולה.
קראו להם אגודות הכפרים.
אגודות הכפרים, והם גם, צריך לומר, מאחר שהם היו, התבססו על כל מיני משפחות חזקות ובעלי כוח קיימים, הם נתקלו בהתנגדות לא רק בגלל שהם משתפי פעולה, אלא גם מכיוון שהם לא נתפסו כמנהיגות אותנטית של, של העם או של התושבים. וזה מביא אותנו לקפיצה קדימה, לתחילה של התקוממות עממית שמתחילה מתסיסה בשטח, נמשכת מאירוע מעצב, אותו תאונה בדצמבר 1987, ובעקבותיה פורצות מהומות בכלל רחבי יהודה ושומרון ועזה. עד אז צריך לומר שנים ארוכות, שכמו שאמרת, נוסעים בטרמפים, עושים קניות בשבת בשוק של דיר אל בלח, ואוכלים דגים במעגנה בעזה. והאינתיפאדה שפורצת ב-1987 היא באמת סוג של התקוממות עממית, כשמה או כתרגומה ערבי. הרבה אנשים ברחובות, אני אז חייל צעיר בג'יבליה, זוכר את התמונות של אותם עשרות אלפים ששועטים לעבר המאחז הפלוגתי שהחזקנו שם, לא תמונה סימפטית, וצהל נתפס לא מוכן לאימות הזה. החל מאמצעים, בהתחלה הסתובבנו עדיין עם הנשקים הכבדים שלנו, אני זוכר את עצמי מסתובב עם מג בסמטאות עזה וג'יבליה, ואז מגיעות העלות, ורבין עם האמירה של לשבור להם את העצמות, זאת לא קלישה. אני ישבתי באצטדיון הכדורגל במחנות מרכז, למיטב זיכרוני באמרזי, ששר הביטחון מגיע ומדבר, ואומרים לו, הם זורקים אבנים, אז הוא אומר, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים, הם לא יוכלו לזרוק אבנים. חבר שלנו, אפי פיין, אז זה מפקד חטיבת גבעתי, שמקבלת את האחריות על מרכז הרצועה. הרבה מאוד חוויות. לצהל לוקח הרבה זמן להשתלט ולהבין איך הוא צריך לפעול. לאט לאט מתחילים להגיע אמצעים מפיזור הפגנות ודברים נוספים. והאינתיפאדה הזאת הולכת ומאבדת את תאוצתה. צהל מפעיל, מדינת ישראל וצהל מפעילים כוח רב כדי לדכא את אותן מהומות. וצריך לומר שרובם באמת זה מהומות, זה הפרות סדר גדולות, צמיגים, בקבוקי תבערה, אבנים. מעט מאוד אירועים של ירי.
לא היו אמצעי לחימה עדיין שם, לא היו להם אמצעי לחימה.
לא נתנו להם רובים, אם נקפוץ לשלב הבא. אבל מעט מאוד אמצעי לחימה, והשורה התחתונה של דעיכה בתחילת שנות ה-90, מלחמת המפרץ, ערפאת עושה טעות אסטרטגית, ותומך בסדאם חוסיין, כנגד כווית, שרק בה היו כחצי מיליון מה שנקרא פלסטינים.
ארז, מסתבר שבראייה ארוכת טווח הוא לא עשה טעות אסטרטגית. כי ישראל כנראה החליטה משום מה, והוא כנראה, לא יודע, לא, לא חושב שהוא תכוון את זה, אבל ישראל הוציאה אותו מהברוך הזה.
אתה אומר, במקום לנצל את חולשתו, אנחנו חיזקנו אותו. כמו שאנחנו עושים, כן, במובנים מסוימים עד היום. ואכן, לצד הדעיכה ולצד החולשה של הרשות, שלא הרשות הפלסטינית, של הנהגת הפלסטינים ברשותו של ערפאת, מגיע שיח של שמעון פרס וצוות עוזריו, שמתבצע, כמו שאמרנו בהתחלה, מאחורי גבו של יצחק רבין ראש הממשלה, ולאט לאט מתהווה, ובעצם מביאים לרבין על השולחן חבילה מוכנה, אומרים לו, הנה, יש הסכם, שתיגע, קח אותו, שלום יפרוץ, וכולנו נהיה שמחים ומאושרים. הסכם אוסלו א', שנחתם ב-1995, מביא לשולחן את הרעיון של יציאה של ישראל, של צה"ל, ממרכזי הערים, של מתן או העברת סמכויות שליטה סליחה, דיברתי על הסכם אוסלו א', זה 1900...
א', דובר על חברון ועזה. כמו שנקרא, כמו שאמר רבין, אמר רצועת עזה והצ'ופצ'יק של חברון, ככה הוא...
אז לא, אני אמרתי 95 וזה כבר אוסלו בית, אנחנו מחלב אחד לפני, 93.
בוא נקווץ כדי שלא נאבד את המאזינים שלנו.
כן, כן, אתה צודק, אז אנחנו... ב-1994 מוקמת הרשות הפלסטינית. ב-1995 כבר יש בחירות, ערפאת נבחר ליושב ראש הרשות, ולאחר מכן ב-96 יש בחירות למועצה המחוקקת, אש"ף נבחר ברוב קולות, הוא מחזיק במרבית המושבים במועצה, והרשות יוצאת לדרך כאשר היא אמורה להיות אחראית על ביטחון ואזרחי בשטחי A, הערים וריכוזי ההתיישבות, היא אמורה להיות אחראית על האזרחי ולא על הביטחון בשטחי B, בשטחי הכפרים, ששם האחריות הביטחונית נשארת של ישראל, והיא אמורה להיות אחראית על, ולא אמורה להיות אחראית על כלום, האחריות האזרחית והביטחונית על שטחי C, שזה שטחים הפתוחים, מחנות צהל והכבישים.
וציר התנועה, וציר התנוע.
אמורים להיות באחריות של, נשאר באחריות ישראלי.
אולי, אולי פה, עם ההקמה הזאת, בוא נאמר מה היה, בוא נניח, כאילו, אנחנו, מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו תופסים, מה עמד בהיגיון הישראלי הזה? הרעיון היה שאש"ף ינהל את העניין האזרחי, לתת לו, זה אחת השגיאות, אבל לתת לו אחריות ביטחונית בערים, כמובן שהייתה אחריות גוברת לצהל, במקרה של מרדף חם, וזה כל הדיבורים האלה היה נספח ביטחוני, שצהל יכל להיכנס במקרה של מרדף חם לתוך הערים הפלסטיניות, וכמובן שליטה ביטחונית של צהל בשטחי B ו-C, שליטה אזרחית ושליטה מלאה של צהל בשטחי C. הרעיון היה לשחרר את מדינת ישראל מהעול, מהעול הניהול של האוכלוסייה הפלסטינית, לתת אותה לפלסטינים, ושהפלסטינים, המחשבה הייתה שהפלסטינים ילחמו בטרור, כמו שרבין אמר, בלי בגץ ובלי בצלם. זה מה שהוא אמר, הוא דמיין שהפלסטינים ילחמו בטרור, כנראה הוא מבין שהמוטיביאציה המרכזית שלהם כמובן זה הם ילחמו בטרור כי זה מסכן גם אותם, אבל הוא לא דמיין שהם יהיו בעצמם הטרור, שהם לא ילחמו בעצמם, כן? וככה היה הדבר הזה, זאת הייתה המוטיבציה המרכזית. המוטיבציה הזאת מתנפצת לגמרי, באירועים של בלחימה, מה שקראו אינתיפאדה השנייה, עוד לפני.
עוד לפני, ב-95 וגם פיגועי התאבדות.
ועולה בימין נתניהו ב-96 על הרקע הזה, על הרקע הזה. כמובן נזכיר שב-94 רבין, יש התנגשות ברבין ופרס נכנס בין עליו. בכל מקרה, התזה הבסיסית, תמיד אומרים רגע, ישראל לא השלימה, מה לא השלימה? התזה הבסיסית שעמדה בבסיס הקמת הרשות הפלסטינית הייתה ביטחונית, שהם יקימו אותה, שהם יטפלו בעניין הביטחוני. ואז תמורת זה ישראל תגיע איתם למסע ומתן ותוכל להקים הסכם שלום וסדר קבע וכל הדיבור הזה. התזה הזאת, כמו שאמרתי, התנפצה בפיגועי ההתאבדות, בגל פיגועי ההתאבדות כמובן, ובחוסר התוחלת של המלחמה הפלסטינית לכאורה בגל הזה. וכמובן...
תזכיר את הדלתה מסתובבת, את כל התהליך.
כן, כן, כמובן, הפלסטינים היו עוצרים, היה מידע של שבק או של ארגוני הביטחון שלנו, של צהל, על פלוני שמתכנן פיגוע או משהו בסגנון הזה היה נעצר, כדי לראות שנעצר, וכמובן הדלת הסתובבה והוא יצא החוצה, הדברים האלה ידועים והיו בעצם זה היה לחם חוקם של ההתנהלות הפלסטינית. בסופו של דבר גם ערפאת, אנחנו יודעים את האמת הזאת, אנחנו יודעים שערפאת הגיע, זה היה הונאה שלמה של הפלסטינים, זה היה ברור. לא הייתה להם שום כוונה להקים מדינה, ועדיין אין להם שום כוונה, נגיע לזה מיד. הם באו לפה בתוך הונאה, וכשערפאת חזר עם אלפי המחבלים שעזבו אז לטוניס, הוא חזר עם אמצעי לחימה, זה ברור, בשביל מה הם באו עם אמצעי לחימה? בשביל זה.
בשביל להילחם בישראל. איתנו.
כן, ונוסף לזה עוד קיבל מאיתנו, אבל הוא מביא איתו, ברכב שלו, כשהוא נסע לעזה, ברכב שלו הוא לקח מבוקשים ואמצעי לחימה. אז יש לנו פה אירוע רחב, בכל מקרה, הלחימה, אומרים האינתיפאדה, זה לא היה התקוממות עממית בשנת 2000 כבר, כבר זה היה משהו מתוכנן, אחרי קמפ דיוויד, שהיו הניסיונות בקמפ דיוויד להגיע להסכמה, של אהוד ברק, לא הגיעו לשום הסכמה, למרות שהיו הצעות מפליגות, כן, כן, של אהוד ברק לפלסטינים, לא הייתה שום הסכמה, ואהוד ברק בזמנו, אני זוכר, כי גדי היה ראש, גדי היה המזכיר הצבאי שלו, הדמיון שלו אמר, אנחנו נסיר את המסכה מפניה, לא בסדר, נסיר את המסכה, הוא לא רצה, מה זה עזר לנו? אלפי הרוגים, מה שקרוי באינתיפאדה השנייה, כי היא לא הייתה באמת אינתיפאדה, היא לא הייתה לחימה, היא לא הייתה התקוממות עממית, אלא היה תכנון של מערכה פלסטינית, של הרשות הפלסטינית בישראל, כולל עם כוחות של, של הרשות.
לקחו חלק.
של הרשות. עד הגענו למצב, אגב, אני מזכיר לך, ארז, הגענו למצב שצהל, כל חמוש, לא משנה מי הוא, כל חמוש היה מטרה. כולל גורמים של הרשות, כי היו מצב שהדבר הזה היה פשוט בלתי, לא ניתן היה להפריד יותר. בכל מקרה, העניין הזה קרס, קרס, ומאז, מכל מיני פטנטים והסכמים, ואנחנו מנסים כל הזמן מאז, שנים על גבי שנים, למצוא מנגנונים, למצוא פטנטים, אהוד ברק ווי פלנטיישן, ולא יודע, כל מיני שמות, אני כבר כל השמות עוברים בשיחות בטאבה ושיחות בזה, שום דבר, לא מגיעים לשום מקום, רק אולי איזה מילה אחת נזכיר שב-2006, מתוך, כל הזמן אנחנו התמודדנו מול הרשות הפלסטינית באשף, זה היה הגורם, זה היה הגורם שבבחירות וזה היה הגורם הפוליטי שאיתו התמודדנו. מתוך איזה נאיביות אמריקאית של ממשל בוש, של הנשיא עצמו ושל היועץ לביטחון לאומי שלו, קונדוליסה רייס, הם, היה להם איזה עולם מדומיין של דמוקרטיה, ושל, כאילו, כל העולם יהפוך לדמוקרטיה אחת גדולה, כמו שאמרנו, שלום עולמי, כולל במזרח התיכון. כפו עלינו לאפשר לחמאס להתמודד, למרות שזה היה בניגוד להסכם אוסלו, לחמאס להתמודד בבחירות. חמאס התמודד וזכה. הזכייה שלו נתנה רוח גבית מאוד גדולה, וכתוצאה מזה הוא השתלט והרג, ואני מזכיר לך את התמונות הארץ, אלה תמונות מזעזעות של החמאס, מתעלל והורג את אנשי פתח בעזה. עד שדחלן היה נאלץ לברוח משם, שהיה איש פתח. בסופו של דבר, חמאס השתלט על עזה והשאר היסטוריה, אנחנו יודעים מה הוא עושה בעזה. ועכשיו אנחנו באנו לשאלה, אנחנו רואים את הדבר הזה, רואים שהרשות הפלסטינית הפכה להיות גורם, בוא נאמר, זה לא תומך טרור, היא מובילה טרור, היא משלמת למשפחות שהידים, מה שהם קוראים, ולשהידים עצמם שנהרגו למשפחות שלהם, ולמחבלים, לפי כמות היהודים שהם הרגו. כל מערכת החינוך הפלסטינית היא מערכת הסתה אחת קבועה. הפלסטינים הם עם טפיל שחי על תרומות. זהו, זה המצב. הם חיים על תרומות וכלכלה, זהיר כלכלה פנימית שלהם. והתוצאה היא שהמדינות התורמות, שזה בעיקר מדינות אירופה וארצות הברית, עוד מדינות כאלה שהן בפריפריה שתורמות כסף, כל הזמן הפלסטינאים האלה חיים על התרומות האלה, אבל המדינות התורמות, לא היו מוכנות לעשות שום פעולה כדי להפסיק את ההסתה הפלסטינית ולהתנות את התרומה בפלסטינים. בפועל קיבלנו.
אל תבוא בטענות למדינות התורמות ולמדינות האחרות.
בישראל, בישראל. ברור, ברור.
ובגלל מערכת הביטחון הישראלית לאורך שנים אומרת...
ארז, דיברנו על זה, מטפש שמצא את עצמו, הפך את עצמו, אתה תיארת, דיברת עליו, הפך את עצמו לנציג הרשות הפלסטינית על האדמות. הוא היה למעשה, במקום לטפל באמת בסיפור של יהודה ושומרון, בבעיות ביהודה ושומרון, הפך להיות נציג הרשות בדיונים בממשלת ישראל ובדיונים הביטחוניים, וייצג כל הזמן את העמדה. לא, הם לא מתכוונים, לא זה לא ככה, וזה כל הזמן. התוצאה היא שהסתה היא בלתי נסבלת, היא נמשכת עד עודנו מדברים. התמיכה בטרור, והטרור עצמו הוא בלתי נסבל. חלקים מגופי הביטחון הפלסטינים משתתפים בפועל, בפיגועים בישראל, מתוך אותה הסתה, ארגוני הטרור הפלסטינים מתאמנים לתרחישים שאלוהים יודע למה, תרחישים, אנחנו רואים תמונות, מצנחי רחיפה בעיראק, כוח דייטון, חמוש עד צוואר, למה, למה, זה לא בשביל סדר ציבורי, ואז אנחנו לא צריכים לשאול את השאלה הריטורית, ברור לנו למה, וג'יבריל רג'וב אומר, בריש גלי, בפה שלו, שהשביעי באוקטובר הבא, יבוא מתוך שטחי יהודה ושומרון, בלי להתבייש, בלי להתבלבל. אז זה המצב. כמובן הרשות פועלת באופן קבוע כנגד מדינת ישראל, בכל הטריבונלים הבינלאומיים, ונשים בצד שהיא מושחתת עד צוואר, ונפוטיזם זה פשוט הכסף, שהאירופאי וכל הכסף של הסיוע נעלם בחשבונות הבנק של הם ובני המשפחות של ההנהגה. אז זה המצב. אבל אם אנחנו נעשה עכשיו בחירות ביהודה ושומרון, ברור לנו שהמושחתות הזאת וזה, וברור לנו שהאג'נדה של חמאס תנצח, וחמאס ינצח. אז לפני שאני מעביר לך את רשות הדיבור, נתתי את התמונה שאנחנו שואלים את השאלה בסופו של דבר, האם כתוצאה מהסיטואציה איפה שהגענו עכשיו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להשאיר את הדחליל הזה? דחליל, זה לא דחליל, זה חתיכת דחליל מסוכן, מפלצת. ומה אנחנו עושים עם הדבר הזה? רק עוד מילה אחת, ארז. הכוחות הפלסטינים האלה, צריך להכניס אותם, אני חושב שגם אנחנו במערכת הביטחון, צריכים להתחיל להתייחס אליהם, כגורם סיכון רציני, להיפוך קנים שלהם מוסדר, לא איזה בן אדם אחד או שניים, איזה קצין מפה או קצין שניים, היפוך קנים מוסדר בתרחישים מסוימים, אז גם פה זה, ודבר אחד, הרי המצדדים בנכסיות של הרשות הפלסטינית, יש להם שני טיעונים, ופה אני מעביר לך, אחד, זה שהתיאום הביטחוני, ויש תיאום ביטחוני, תיאום ביטחוני, תיאום כל היום תיאום ביטחוני, וזה מאפשר לנו לטפל בקיצונים, מי זה הקיצונים? כאילו בחמאס, אבל בואו לא, ומה עם אנשי הרשות עצמם? אז זה פעם אחת. ודבר שני, זה כאילו משחרר את צהל מבחינה בינלאומית, את מדינת ישראל מבחינה בינלאומית, מאחריות על האוכלוסייה. כאילו זה הסיפור של אפרופו ממשל צבאי ברצועת עזה. זה בלוף מדומיין שאנחנו מספרים. ופה אני מעביר לך ארז, לדון בשאלה, האם הרשות הפלסטינית היא נכס או היא נטל, והאם היא נטל, מה אנחנו צריכים לעשות?
אני חושב שהשאלה הזאת היא באה במקום, כי היא באה על רקע 7 באוקטובר. הרי גם ברצועת עזה, אנחנו תקופה ארוכה מדי, שאלנו את השאלה, האם אנחנו רוצים לכבוש, האם אנחנו רוצים למוטט, האם אנחנו רוצים להחליף את החמאס, ותמיד התשובה שלנו הייתה, לא כדאי, כי יש חמאס, הוא מטפל באזרחים, הוא מטפל בקיצונים היותר גדולים, ואם הוא ילך, יבוא משהו יותר גרוע. עד שהשבעה באוקטובר התנפס לנו בפרצוף, והפך את השאלה הזאת ללא רלוונטית, למרות שצערנו, בימים האחרונים, ובכלל אנחנו שומעים כל מיני קולות מבולבלים אצלנו, ששוב מוכנים לעצור את הלחימה ולהשאיר את החמאס, אבל זה לא להיום. אותו דבר רשות, הסיפור של הרשות, כמו שאמרת, הם מממנים טרור, הם מעודדים טרור, הם מחנכים לטרור, הם מצמיחים את הטרור, והם באמת אין להם גם זכות קיום בפני עצמם. זאת אומרת, אם תגיד, כל זה, אבל הם שולטים בשטח, אז ראינו מה קרה בצפון השומרון כשצהל יצא ונתן להם את ההזדמנות משתיקה לפעול. ראינו מה קורה היום, אם צהל לא פועל יום יום ולילה לילה ועוצר ופוגע במפגעים ובעיקר בחמאס, בג'יהאד האסלאמי ובכוחות האחרים, לרשות אין זכות.
ארז, אני אגיד לך, בצפון השומרון אגב, כבר קשה למצוא את הבידול בשיוך הארגוני. זאת אומרת, אתה רואה קבוצות שהן חוצות, זה ג'יהאד אסלאמי, חמאס, אנשי אל-אקצא, אנשי פתח, מתחברים ביחד לתוך איזה גדוד שירדה, לוויות, הרעיות, כל הזה. זה לא בהכרח שזה ארגוני, זה מה שאתה יודע.
אתה צודק, וזה מחדד עוד יותר את השאלה. עכשיו, הבעיה שמערכת הביטחון הישראלית מאוהבת בסטטוס קוו ומאוהבת בשקט. אם תיקח אחורה, תעשה מה שנקרא סריקת ארכיונים במסמכי לשכת הרמטכ"ל בעשור האחרון, לא תמצא לדעתי חודש ברצף שאין בו איזה דיון על כיצד מחזקים את הרשות הפלסטינית, או כיצד נערכים ליום שאחרי אבו מאזן. זה קצת כמו שפעם היה את היום שאחרי אסד אבא, אז היום זה אחרי אבו מאזן. אז אבו מאזן כבר בן 90 פלוס, וככל הנראה מתישהו הוא ילך לעולמו. הרשות היא גוף חולה וחלש, שבמקום להנשים אותו ולחזק אותו, אנחנו צריכים לקבל החלטה עם עצמנו מה עושים איתו. תגיד זה קשה, תגיד זה מורכב, תגיד זה יצריך מאיתנו. כל מי שאומר את זה צריך להגיד לו, 7 באוקטובר. תסתכל מה קורה כשאתה לא מטפל בבעיה. זה הבדיחה של הבדואים הקומקום. אתה לא מטפל בזה כשזה קטן, בסוף באה רכבת ודורסת אותך. ולכן בשאלה של רשות פלסטינית נכס או נטל, לי לפחות התשובה היא מאוד מאוד ברורה. מה הנכסיות? הנכסיות שיש דיון ביטחוני? מה עוזר לתיון ביטחוני אם הם בעצמם חלק מהטרור? מה הנכסיות? הנכסיות שהם מטפלים נקרא לזה, כמו שאתם אומרים לנו,
במים ובביוב, בביוב.
אז אני אגיד לך בביטחון די גדול, במים ובביוב ימשיכו לטפל גם אחרי. הרי בסוף המים והביוב וכל התהליכים האלה ואחרים, תהליכים שכבר קיימים ופועלים ברשות שנים, עוד לפני שהייתה רשות פלסטינית, זה פעל באמצעות הפלסטינים. ישראל לא באמת הלכה וחילקה מים או נגזה ביוב. להפך, הרבה מאוד כסף אירופאי שנכנס, בנה פה מטשים ובנה פה בארות וכדומה. לכן, מכל פרמטר שאתה לא בודק, הסוגיה הזאת של הרשות, להבנתי, היא נטל, היא איום ביטחוני. כי מעבר לשוטף, מה שהיא עושה בחינוך, מה שהיא עושה בהסתה ברשתות התקשורת, היא למעשה מעצימה, והיא למעשה משמרת את הסכסוך הזה לעולמי עד. כי כל עוד אם החינוך הוא כמו שהוא, לא יעזור כלום, זה לא ישתנה. אתה מגדל פה דור אחרי דור אחרי דור. עכשיו יותר מזה, מהרגע שצמצמנו דרמטית את כניסת הפועלים אחרי השבעה באוקטובר, לפני שנתיים עוד מעט, יקרה לאט לאט מה שקרה ברצועת עזה, שיש הרבה מאוד עזתים שלא ידעו מה זה יהודים. יהודים מבחינתם זה רק מה שלימדו אותם בספר של אונרה, שזה משהו דמוני ומפלצתי שצריך להשמיד אותו. ביהודה ושומרון אנחנו נראה לצערי דברים דומים, ולכן צריך, העיתוי זה סוגיה אחרת.
אולי ארז, אולי נאמר, תראה, בעניין של מה, קודם כל נבין מול איזה חלופות אנחנו עומדים. ואתה הזכרת את אבו מאזן, הרי אבו מאזן כמובן ימיו, אתה יודע, לא יודע אם לאחל לו עד 120, כן, אבל הוא לא ימשוך. ובסופו של דבר, אני לא יודע איזה מבוכה ואיזה מבולקה תקום ברשות, ואיך הדברים האלה התנהלו, ויכול להיות שפה מיוצרת הזדמנות למדינת ישראל. אירוע כזה יכול לייצר הזדמנות למדינת ישראל, אם מתכנן אותו כראוי. אבל מה החלופות שלנו מול הרשות? מה החלופות? הרי אחד, בוא נאמר בגלוי, בצורה ברורה, הרשות אף פעם, הפלסטינים אף פעם באמת לא התכוונו להקים לעצמה מדינה. זה לא מעניין אותם. תראה כל ההזדמנויות. הרי תחשיב, לא אנחנו היינו הפלסטינים עכשיו, והיה לנו מישהו אחר אויב פה. מה, לא היינו מקימים מוסדות, לא היינו, תראה איך היישוב הזה קם, איך המדינה קמה. עוד לפני שהייתה מדינה מוכרת שלנו ממש. הכירו בפלסטינים, האום קיבל איזה 800 החלטות כבר על זה הכרה במדינה פלסטינית. בעצרת הכללית של האום. נו מה, כאילו, זה מה שמעכב אותם, זה מה שהם צריכים. זה בדיחה. הם לא רוצים להקים מדינה. את זה צריך אנחנו להבין. הם אתוס מרכזי אחד של הפלסטינים, הוא אתוס של השמדת הפרויקט הציוני. שום דבר אחר לא, זה האתוס. עכשיו, זה בשביל זה הם חיים. אז אנחנו צריכים להבין את זה. מתוך ההבנה הזאת, אנחנו צריכים לומר, רגע, אז מה עכשיו? מדינה פלסטינית, חזון המדינה הפלסטינית הזה, שהוא כמו הגביע הקדוש אצל האירופאים, אצל האמריקאים, כל מיני גורמים. אני מזכיר לך שהקבי, השגריר בישראל, כשהוא היה לו שימוע בקונגרס, המתנגדים המרכזיים למינוי שלו היו יהודים. ולמה? מה היה הטיעון? הקבי מתנגד להקמת מדינה פלסטינית. זה היה הטיעון. עכשיו, אני דיברתי איתו, לא דיברתי, התכתבתי איתו על זה. על זה. תשב, אתה אומר, רגע, איפה זה עומד? אז זה הסיפור, הסיפור של המדינה הפלסטינית נגמר. פרדיגמת שתי המדינות מתה. זהו, אין. וצריך להרגיל את האירופאים, שרוצים עכשיו להכיר במדינה פלסטינית, שיכירו עד מחר, הצרפתים, גרמנים, טורקים, לא יודע, שיכירו מי שרוצה. אין לזה קיום. אז זה בסדר, אין לזה קיום. מה, אז מה כן? ופה עומדות בגדול, שתי חלופות לדעתי, ארז, תתייחס אליהן. אחת, זה התוכנית של מוטי קידר, של דוקטור מוטי קידר, שהיא תוכנית שאומרת, תשמע, אנחנו נשתמש ביסודות התרבותיים של הערבים, שמתבססים על משפחות, על, כאילו, על הצד החבולתי, נחלק את יהודה ושומרון למחוזות לפי הערים הגדולות, וכל אחד יפעל באופן עצמאי פנימי, והשטח הכפרי יסופח לישראל. זה חלופה אחת, שראינו עכשיו שיש חמש חמולות בחברון, שג'אברי, או מה, לא יודע איך קוראים שם מה זה, שאמרו שהם מוכנים ללכת להקים לעצמם, ולא רוצים שום דבר עם הרשות הפלסטינית. אוקיי, חלופה אחת. חלופה שנייה, יכול להיות לגלגל את הגלגל אחורה, וללכת, אוקיי, לא שרטון פדרטיבי איכשהו מופרד, אלא מרכזי, אבל אזרחי בלבד, כמו האוטונומיה שבגין בזמנו הציע בהסכמי השלום ממצרים. רק אוטונומיה אזרחית נקודה, רק שליטה אזרחית. שום דבר לא צבאי, השליטה הביטחונית, כאילו הכל שטח C, נגמר, אין שטח A, B ו-D, הכל, אין הסכמי אוסלו, שטח C, והפלסטינים יש להם אוטונומיה אזרחית לנהל את ענייניהם, ואם הם רוצים, מה שנקרא הגדרה עצמית פוליטית, יכולים למצוא את זה בירדן, החליטו את זה, זה אין להם הגדרה עצמית פה בישראל. אתה יודע שאומרים תמיד על חוק הלאום, שהם מדברים על מדינת כל אזרחיה, אני אומר לא, בוודאי שישראל היא מדינת כל אזרחיה, אבל היא לא מדינת כל לאומיה, היא מדינת הלאום היהודי בלבד. זה הכל, הדיון הזה אזרחיה, זה לאומיה בעצם. אז זה הסיפור. אז עכשיו ארס, דבר אתה מזה, אני חושב שבאמת בשלה העת, לקבל החלטות כאלה, כואבות ככל שיהיו, ולהחליט לאיפה אנחנו הולכים, ולפעול לא להחלטה האסטרטגית הזאת, עם כל, יש לנו כרגע ממשל עומד בארצות הברית, לשכנע, לסדר, ועם כל הרעש שזה יעשה בעולם, שהמדינה הפלסטינית הזאת תמות להם בין הידיים.
תראה, אני שמעתי את השגריר הקבי, שאמר בתגובה להצהרות מדינות אירופה וצרפת בראשן, שב-12 בספטמבר רוצות להכריז על הקמת מדינה פלסטינית, אז בתשובה לשאלה, כששאלו אותו על העניין הזה, שיש יותר ויותר מדינות שמצטרפות, הוא אמר שצעד שכזה ישחרר את ישראל לקבל, מה שנקרא, הכרה בריבונות שלה על השטח, דהיינו להכיל ריבונות ישראלית על שטחי יהודה ושומרון, שזה גם סוגיה שמצטרפת לשתי החלופות שאתה דיברת עליהן קודם לכן. העניין בין שתי החלופות הללו הוא עניין של באמת עיון ובחינה במה יותר טוב ומה יכול לעבוד בצורה יותר טובה. אני באופן אישי מאוד אוהב את רעיון החמולות, האמירויות של פרופסור קדר, מכיוון שבאמת באמת אין עם פלסטיני. היום זה, אתה אומר את זה, ישר מסתכלים לך כאיזה קיצוני מטורף, משיחיסט, אבל אין עם פלסטיני, אין עם כזה. מה המטבע שלו, מה ההיסטוריה שלו, מה עיר הבירה שלו, מה, אני חושב שזה האם תרצו שלפני כמה שנים.
אולי נגיד את המובן מאליו, מי שהוציא מתוכו את מה שעשו לנו בשביעי לחודש, גם אם הוא רוצה להיות, זה, אין לו זכות הגדרה עצמית, אני לא חושב שיש, זה כמו שתגיד לי, הנאצים, יש להם איזה זכות הגדרה עצמית, אז אפרופו להמשיך את זה, זה לא רק שזה לא עם, גם אם הם יחליטו להתקבץ ולעשות את זה, אין להם, אולי אין להם זכות הגדרה עצמית בכלל, באכזריות ברברית כזאת.
קודם כל אני יותר ממסכים, אני רק כאנקדוטה, הסיפור שלפני כמה שנים, אם, אני חושב שזה היה תנועת אם תרצו, הוציאו ספר, ההיסטוריה של העם הפלסטיני, פשוט הדפיסו ספר עם גריחה קשה.
ריק.
ריק לחלוטין, כי באמת, מה שתגע, בואו תספרו לנו. אבל מאחר שאין עם כזה, אז אזי השליטה, ובאמת הכבוד והמערכת השבטית, משפחתית, היא המערכת השולטת, ואני חושב שסביבה ניתן להתבסס בצורה טובה יותר. אולי אפשר לשלב את הרעיון של האמירויות, עם רעיון האוטונומיה ולהעביר להם את כל השליטה האזרחית, את כל הסמכויות האזרחיות, כאשר, כמו שאמרנו גם לגבי רצועת עזה, שום ארגון חמוש, זולתי צהל, לא יהיה בשטח הזה, ואני בהחלט חושב שגם סוגיית החלת הריבונות היא סוגיה רלוונטית לעת הזאת.
אני מסכים, אני רק אומר לך שמול אלה שטוענים על ההפיכה של ישראל למדינה דו-לאומית, צריך לומר להם, זה שהפלסטינים יהיו בשלטון עצמי, זה, הם לא יקבלו, זה, צריך להבין את זה, הם לא יקבלו את הזכות להצביע לפרלמנט בישראל, להצביע הכנסת, להצביע את זה. זה ישות אזרחית. אנחנו כל הזמן מזה מדמיינים, אומרים, רגע, אז הם חייבים. למה הם חייבים? מה פתאום משהו חייבים? לא חייבים לתת להם שום דבר. רוצים להצביע, שיצביעו בירדן. אני יודע שיצביעו באיזה מדינה שהם רוצים. לא בישראל. וזה הטענה של של הלחץ הזה שיהיה חייבים לתת להם זכות הצבעה, היא טענה מופרכת.
אני חושב שהפתרון הנכון הוא, כמו שאמרת, לא לחכות שזה ייפול עלינו, שאבו מאזן ימות, או שתהיה שם איזושהי הפיכת חצר, או שבטעות הוא ילך לבחירות, למרות שהוא כבר נמנע מזה למעלה כעשור, איזה עשור? כמעט שני עשורים.
כן.
מ-2006. כן, ב-2021 הרי היה לחץ אמריקאי נוסף ללכת לבחירות, לחץ חזק, וכשהם הבינו את תמונת המצב האמיתית אל מול החמאס, הם הפילו את זה כשהם ניסו להפיל את האשמה על ישראל, שלא אפשרה לתושבי מזרח ירושלים.
כן, זה ברור. תראה, אולי בשביל לסכם פה את הדיון הזה, אני אומר משהו לעניין של תראה, פה ישראל נמצאת בצומת החלטה שהיא צריכה לקבל, אין, מקבלי החלטות שלנו צריכים לשבת ולדון ולקבל. נכון, יש מלחמה, יש פה זה, אבל זה עלינו יושב. ובוא נאמר, אבו מאזן הוא כמשל, נגיד, ילך מאיתנו, יכול להיות שהשטח יישרף, וישראל צריכה להיות מוכנה לאירוע כזה. אני לפני המלחמה כתבתי יחד עם קובי מיכאל, מאמר שלא פורסם, שבועיים לפני המלחמה, על יהודה ושומרון אחרי אבו מאזן, כמובן, כאשר המחשבה שלי הייתה שמי שיאתגר, מי שיכול להשתלט על הערים הפלסטיניות זה חמאס. אז, נכון. אני מקווה שזה לא התרחיש עכשיו, אבל ישראל צריכה לקבל החלטה, ואני חושב שיפה שעה אחת קודם שהדיון הזה יתקיים, ואנחנו מקיימים את הדיון, אנחנו כותבים עכשיו גם מאמר, באותו עניין, אני מקווה שיתפרסם בשבוע הבא, בתחילת השבוע, אז אלו הדברים, אתה רוצה לומר איזה מילת סיכום, ארז?
לא, אני חושב שאם אנחנו חוזרים לרישה, אז האם הרשות הפלסטינית היא נכס או נטל, אנחנו לפחות בינינו הסכמנו שהיא נטל, וככל שנקדים ונטפל בנטל הזה, מצבה של ישראל יהיה טוב יותר.
תודה רבה למאזינים ולצופים שלנו, וניפגש בפודקאסט 11 בשבוע הבא. תודה רבה לכולם.
תודה רבה.